הדף שלנו היום זה דף קוף למד ה. בואו נסתכל שנייה במשנה בקוף למד ד', נזכיר לעצמנו על מה אני עושה פה. המשנה אמרה בקוף למד ד' שבן אדם אומר זה בני, הוא נאמן. בן אדם בא וטוען זה אחי, אינו נאמן. מדובר שיש יותר מאח אחד, אז הוא רוצה לקחת הירושה של כל האחים. כלומר, כולנו צריכים לחלוק גם עם פלוני, גם הוא האח שלנו. אז המשנה אמרה הוא אינו נאמן. אלא מה? ראובן נכנס ואומר, שמעון הוא אח של כולנו. שאר השבטים אומרים, מה, לא מכירים את שמעון, מאיפה, מי אמר לך שהוא אח שלנו? אין עדים. זאת אומרת המשנה, הוא לא יכול להכריח את שאר האחים לתת מהירושה לשמעון. אבל הוא הרי יעיד ששמעון הוא אח. אז על החלק שלו, הוא כן צריך לתת לו את החלק שמגיע לשמעון מתוך החלק שלו. ואיתו לימו בחלקו. מה קורה כששמעון הזה מת? אז פתאום הוא מוריש מיליונים, כל האחים כל הזמן אמרו, הוא לא האח שלנו. מה קורה אז? אומרת המשנה, יחזרו נכסים למקומן. נפלו לו נכסים ממקום אחר, יורש אחיו עמו. אז הוא הרי, האחים כן יורשים פתאום. אז על היישוב הזה, כאילו מה, איך זה שהם, לתת לו הם לא נתנו לו, לרועש אותו הם כן יורשים אותו. על זה כבר בעזרת שהם נדון בגמרא. המשנה אמרה, כשהוא מת, יחזרו נכסים למקומן. אותם נכסים שראובן הוריש לשמעון, בגלל שהוא טען ששמעון הוא אח שלי, חוזרים לראובן. בזה אין לשאר האחים חלק בירושה. ראובן נכנס ואומר, שמעון הוא אח של כולנו. שאר האחים אומרים, לא יודעים. אומרת המשנה, אז יש חלק מהירושה, בוא נאמר ככה, יש 12 אחים, כן? אז כל אחד מקבל 1 חלקי 12 מהירושה. יש 11 אחים עכשיו, ראובן טוען, יש... אוקיי, נתעלם מהבחורה ברגע זה, בסדר? נעשה כאילו אין בחורה. אז יש 11 אחים, וראובן טוען, יש אח 12, יש את שמעון, שאף אחד לא מכיר. עכשיו, לפי מה שראובן טוען, כל אחד מהאחים אמור לקבל 1 חלקי 12 פחות מה1 חלקי 11 שהוא קיבל. כי כל אחד אמור לקבל 1 חלקי 12 בעצם. אז המשנה אומרת, ראובן לוקח את 1 חלקי 12 של עצמו, מעביר לשמעון. שאר האחים לא מעבירים לשמעון, אבל אותו חלק שראובן העביר לשמעון, כי הוא טוען הוא האח שלנו, כששמעון ימות חוזר אליו. שאר הירושה, האחים חולקים בשווה. עכשיו, בואו, יש לי את התחושה פה שאני אולי לא יזיק אם נעשה חזרה גם לגמרא בקוף למד למד ב', נריץ את הדף, אני בטוח שכולם פה...
בשבילנו זה חזרה.
אני מבין, כן. אז נריץ פה את העמוד, נגיע לדף של היום. אז אומרת הגמרא, זה בני נאמן, למה הלכתה? בנוגע למה יש לאדם נאמנות לומר שזה הבן שלו. אמר רב יהודה אמר שמואל, ליורשו ולפתור את אשתו מן היבום. לגבי ירושה ולגבי ייבום, כן? אם יש בנים, אז אשתו לא חייב בייבום. אם יש בנים, אז הבנים יורשים. הגמרא אומרת, רגע, מה זאת אומרת שהוא נאמן לומר זה בני ואז הבן יורש? ליורשו פשיטה. זה כתוב, זה משנה מפורשת. אומרת הגמרא, לפתור את אשתו מן היבום מצטיח עלי. הנמית נינה זה גם משנה מפורשת. שהאב נאמן לומר זה הבן שלי כדי לפתור את אשתו מן היבום. כתוב במשנה. מי שאמר בשעת מיטתו יש לי בנים נאמן, ואז הוא פותר את אשתו מן היבום. אומרת המשנה, מה אם הוא פתאום הודיע לנו, עד עכשיו כולם חשבו שאין לו אחים, אז למרות שאין לו בנים, חשבנו שאשתו לא תצטרך להתייבם, היא יכולה להינשא. הוא על סף למות, הוא אומר, רגע, יש לי אחים, אל תשכחו. אומר לו, מה, איזה אחים? מת. אז רגע, לא ידענו שיש לו אחים, אבל הוא אמר שיש לו אחים. אומרת המשנה, יש לי אחים, אינו נאמן. אומרת הגמרא, הטעם, המשנה שם דיברה על מציאות לא מוחזק לן מאח. כשאין לנו חזקה שיש לו אח, אז ממילא כשהוא אומר יש לי בנים, אז זה לא שהוא מוציא מחזקה. לא ידענו שיש אחים, לא ידענו שיחייב ביבום. כשהוא אומר יש לי בנים, הוא לא פותר אותה מן היבום. אבל פה, החף, על גב דמוחזק לי באח, התשאלנו המשנה, שעדיין הוא נאמן לומר יש לי בנים ואשתי פתורה מן היבום. ברור? המשנה חידשה שהוא נאמן לומר יש לי בנים. שאלנו, זה כתוב במשנה בקידושין, אמרנו שם זה במציאות שלא חשבנו שהיא תצטרך להתייבם בכלל, לא ידענו שיש אח. פה מדובר, למרות שחשבנו שהיא תצטרך ייבום והוא עוקר את החזקה הזו, כשהוא אומר יש לי בנים עדיין הוא נאמן. זה הכל. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מפני מה אמרו זה בני נאמן? למה אמרנו במשנה שבן אדם נאמן לומר על מישהו שהוא הבן שלו? הועיל ובעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן, מחר הוא יכול גם לומר היא כבר לא אשתי, גירשתי אותה, בגלל זה הוא יכול לומר, הוא גם נאמן לומר שזה הבן שלי. למה? הוא אומר זה הבן שלי, הוא פותר אותה מייבום. הוא יכול גם לומר גירשתי אותה ולפתור אותה מהייבום. עכשיו עצם זה הדין שהוא יכול לומר גירשתי אותה, זה חידוש. אז זה מה שרב יוסף פתאום צועק, רגע, זכרתי נכון? אני שציטטתי את הממרה הזו, אמר רב יוסף, מרי דאברהם, תלי תניה בדלא תניה, אני מצטט את שמואל שכאילו הוא לוקח את המשנה שלנו ותולע את המשנה בסברה שבכלל לא כתובה במשנה. אלא היא התמר, איך היא התמר? אני רוצה לתקן, אומר רב יוסף. למרות שחשבתי שזה הציטוט הנכון, כנראה שהציטוט הנכון הוא ככה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מפני מה אמרו, זה בני נאמן, הועילו בידו לגרשה. לא כי הוא נאמן, אלא בגלל שהוא יכול לגרש אותה ברגע זה, אז זה הכוח של המיגו שלו. אותו כוח שיש לו, למה הוא נאמן לומר, גירשתי אותה? כי הוא יכול לגרש אותה גם עכשיו. למה הוא נאמן לומר, זה הבן שלי והיא פטורה מהייבום? כי הוא גם יכול לפתור אותה עכשיו, אילו הוא היה מגרש אותה. אמר רב יוסף, הבנתם? החילוק הוא שזה לא שני שלבים. זה לא בגלל שהוא נאמן לומר כבר גירשתי אותה, שהוא גם נאמן לפתור אותה מהייבום על ידי שהוא אומר זה הבן שלי. אלא מאחר והוא יכול לגרש אותה בפועל ברגע זה, אז הוא גם נאמן לומר זה הבן שלי. אמר רב יוסף, השתד אמרית אמרינן הועיל, בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן, הועיל ובידו לגרשה. זה הסברה. קיאת הרב יצחק, ופה זה מתחיל להיות הבסיס של הדף שלנו היום. כשרב יצחק בא, כשרב יצחק בא יוסף בא מארץ ישראל, הוא ציטט את ראש ישיבה רבי יוחנן, שאמר ככה, בעל שאמר גירשתי את אשתי, אינו נאמן. עכשיו, אם זה הציטוט בשם רב יוסף, אז כל מה שאמרנו עד פה הוא פרח. כל היסוד שלנו היה שבעל יכול לומר גירשתי את אשתי. למה הוא נאמן? כי הוא גם יכול לגרש אותה ברגע זה. עכשיו פתאום אנחנו אומרים לא, הוא לא נאמן לומר גירשתי אותה. למה לא? אנחנו לא יודעים למה לא. אבל ברגע זה, עם הציטוט הזה, שברנו את כל הציטוט הקודם. אז רב שישת שהיה סגין האור, רב שישת שמע את הממרה הזו, מנפח רב שישת בידי, נפנף בידיים. אמר, אז על, נכון? אז עלי הועיל דרב יוסף, האוהל שרב יוסף לא קיים, זהו. כל הסברה שאמרתם עד פה, הועיל והוא יכול לגרש, אז הוא נאמן לומר גירשתי, כל זה הלך, כי כתוב פה שהוא לא נאמן לומר גירשתי. איני שואל את הגמרא, או איני, ואמר רבי אבא רבין אמר רב יוחנן, יש לנו ציטוט הפוך בשם רב יוחנן. רבי אבא רבין ציטט את רבי יוחנן שהוא אמר, בעל שאמר גירשתי את אשתי, הוא כן נאמן. אז אולי נחזיר את מה שרב יוסף אמר. אז הגמרא תתרץ את זה עוד רגע, אבל בואו נעשה סיכום עד פה, כי מפה אנחנו בעצם מתחילים את היסוד של הסוגיה של היום. מה ראינו עד פה? ראינו במשנה שבן אדם אומר שפלוני הוא הבן שלו, הוא נאמן. שאלנו לגבי מה? אמרנו בן לגבי ירושה, בן לגבי ייבום, שאשתו לא תצטרך להתייבם. אמרנו ירושה פשוט, אמרנו לא, לצורך ייבום. ייבום כתוב במשנה בקידושין, אמרנו, לא, המשנה בקידושין דיברה על מציאות שלא ידענו שיש אחים, לא חשבנו שהיא תצטרך להתייבם בלי העדות הזו. אז עכשיו שהוא אומר, זה הבן שלי, המשנה בקידושין אומרת, הוא נאמן. המשנה שלנו הוסיפה שהוא נאמן, אפילו כשאני יודע שיש אחים, הוא אומר, זה הבן שלי, היא כבר לא תצטרך להתייבם. ככה אנחנו לומדים לפי הרשב"ם, לא כולם מסכימים עם ההבנה הזו בגמרא, אבל ולהלכה זה לא ברור שההבנה של הרשב"ם נשארת, אבל אנחנו נלך עם הרשב"ם, זה הכי קל עכשיו בסוגיה שלנו. אז מה יוצא לנו מפה? שמי שאומר זה בני נאמן, כן? רב יוסף ציטט בשם שמואל שההיגיון פה זה שבעצם בן אדם תמיד יכול לגרש את אשתו, אם הוא יכול לגרש אותו יפתור אותה מהייבום. מאחר והוא יכול לגרש, הוא נאמן לומר גירשתי, הוא נאמן לומר זה הבן שלי והיא פטורה מהייבום. כי כל העניין לגבי לפתור מהייבום, יש לו כוח לעשות, יש לו מיגו. כן? עכשיו, ציטטנו את רבי יוחנן, שאמר שהוא לא נאמן לומר גירשתי אותה. אז אם המיגו הזה קיים, למה הוא לא נאמן? הרי הוא יכול לגרש אותה ברגע הזה, ועדיין הוא לא נאמר כבר גירשתי. אבל אמרנו, אז בלי להבין את זה בשלב הזה, ההבנה היא בעצם שיש פה מעין נגד עדים, שלא אומרים מיגו נגד עדים, שאם אני יודע שהיא מחויבת ביבום, ולי לא ידוע שהוא גירש, ואין לי פה שטר כתובה ואין לי כל שהוא גירש, אז אני אומר, ענן צדי, מה זאת אומרת? איך היה גירושין וכל העיר אף אחד לא יודע שהוא גירש אותה? אז זה ההיגיון של רב יוחנן, שאומר, אתה לא יכול לומר, גירשתי כשאין שום רגליים לדבר, יש חזקה שלא גירשת ואין שום קול, אז זה מעין ענן צדי שלא גירשת. זה ההיגיון של רב יוחנן, אבל בהימה זה פורח לנו את המיגו שרב יוסף רצה לומר בשם שמואל. הוא אמר שמאחר והוא בכל רגע יכול לגרש אותה, הוא גם נאמן לומר גירשתי, הוא גם נאמן לפתור את המיבום ולומר זה בני. עכשיו אנחנו אומרים אין לו את המיגו הזה, הוא לא נאמן לומר גירשתי אותה, כן? אז ציטטנו עוד ציטוט בשם רב יוחנן שהוא כן נאמן לומר גירשתי אותה. ישנו ציטוט אחד בשם רב יוחנן שלא, ציטוט אחד בשם רב יוחנן שכן. האם בעל נאמן לומר גירשתי את אשתי? כן? כן? הלאה. אז הגמרא אומרת, מה אני עושה עם הסתירה הזו בציטוט בשם רב יוחנן? אומרת הגמרא, לא קשה. כאן למפרע, כאן לאבא. בן אדם שאשתו נתפסה שהיא זנתה, הוא בא לבית דין, הוא אומר, גירשתי אותה. לא מאמינים לו. יכול להיות שהוא חס עליה עכשיו. הוא לא רוצה שהיא תאריק. אבל אם בעל אומר, גירשתי אותה, ואחרי יום היא נתפסת שהיא זנתה, אז להבא אני כן אאמינה. זה החילוק. תלוי אם זה למפרע או לאבא. שואל את הגמרא. היא באה אלו. אמר למפרע, מה עולה אמנינו לאבא? אשתו נתפסה שהיא זנתה. הוא בא לבית דין, אומר, גירשתי אותה לפני שהיא זנתה. לא נאמין לו לגבי הזנות הזו. אז בסדר, לא מאמינים לו, הוא עוד לא כותב, עוד לא כתב שטר גירושין חדש, והיא נתפסת שהיא זנתה פעם שנייה. עכשיו, האם אני אומר, לא האמנתי לו למפרע, אבל מה עם הזנות השנייה? מי פלגינן דיבורה, או לא פלגינן דיבורה?
סוגיה גם שלמדנו
קצת. יפה. האם אני אומר ש...
זה אני יודע, זה למדתי נראה לי פלגין הדיבור.
חדשים רבים זה היה. עוד בבא כמה אולי אפילו.
מהרבה דברים למדנו, כן, ראינו את זה גם לגבי ריבית. כן.
זה לגבי...
לא זוכר את הסוגיה. כן, זה גם שם. אז... האם אני אומר... שאני בעצם מאמין לו כשהוא אומר גירשתי את אשתי, אני מאמין לו. כשהוא מסיים את המשפט ואומר לפני 30 יום, על זה אני לא מאמין לו. האם אני מאמין לו על הנקודה שהוא גירש רק לא מאמין לו שזה קרה לפני הזנות? זה פלגינן דיבורה. אני אומר, הרי הוא אמר גירשתי אותה לפני 30 יום, היא נתפסה שהיא זנתה אתמול. הוא אומר, גירשתי אותה לפני 30 יום. האם אני אומר, פלגינן דיבורה, שאני רק מאמין לו שהוא גירש אותה, אבל אני לא מאמין לו שזה היה לפני 30 יום, או לא פלגינן דיבורה, מאחר ואני לא מאמין לו לפני 30 יום, אני גם לא מאמין לו שהוא גירש אותה. רב מאיר, רב מרי ורב זביד, אחד אמר פלגינן, ואחד אמר לא פלגינן. בסדר? אז ישנו מחלוקת. מה ישנה מדרבה? דאמר רבה, איש פלוני בא על אשתי הוא ואחר. סליחה, איש פלוני בא על אשתי, ראובן נכנס לבית דין ואומר, שמעון בא על אשתי. עכשיו, הוא מעיד יחד עם עוד מישהו. לגבי אשתו הוא קרוב, לגבי הזונה הוא לא קרוב. אז רבה אמר שבמציאות כזו, הוא ואחר מצטרפים להורגו, כן? להורגו ולא להורגה. הוא לא יכול להרוג אותה, כי הוא קרוב שלה, הוא בעלה. אז עליה הוא לא נאמן. בעלה לא נאמן עליה שהיא זנתה, אבל הוא נאמן על הבן אדם אחר שהוא זנה עם אשתו. אז הגמרא אומרת, זה לא נקרא פלגינן דיבורה? מה אתה עושה? אתה לוקח את העדות שלו, אתה אומר לגבי הזונה, אני מאמין לו. לגבי אשתו, אני לא מאמין לו.
זה לא מוכר שזה פלגינן דיבורה. אני יכול להגיד שזה... זאת קרוב, אתה קרוב, אתה לא יכול להעיד על קרוב, כאילו, יש לך אינטרס בדבר, אולי אלה, ואין לך אינטרס, כאילו, מה זה אינטרס?
זה הגמרא העונה מעין מה שאתה אומר. הגמרא אומרת, בתרי גופי פלגינן, ואחד גופה לא פלגינן. אני אומר, אם זה אישה אחת, והשאלה היא, האם אני אומר, אתה מאמין לו, כשהוא אומר, גירשתי אותה, אל תאמר לי, אתה לא מאמין לו לפני 30 יום, זו אותה אישה. הוא אומר, גירשתי לפני 30 יום, אתה לא יכול לחלק. לגבי שני אנשים, הוא אומר, הוא זנה והיא זנתה. על הוא זנה, מאמין לך. על היא זנתה, אני לא מאמין לך, זה שני אנשים שונים. עכשיו הגענו לסיפור. ההוא דהווה כשכיב. היה אדם, שכב על ערש דווי, היה על סף למות, אמרו לי, איתה תלמן, שאלו אותו, מה קורה עם אשתך? יש אחים, יש איבום? אמר לו, הוא חזה לכאן הרבה.
אגב, מה קורה אם יש, רגע, אם יש כמה אחים, מי מייבם?
לכתחילה, בחור.
בחור?
כן, כן. אז שאלו אותו, מה קורה עם אשתך? אז הוא אמר, היא ראויה לכהן גדול. עכשיו, היא לא ראויה לכהן גדול, כי הולך להיות אלמנה, אז היא לא מתארת לכהן גדול, אבל הוא התכוון לומר, אין שום בעיה, מה, היא צדיקה, היא תורה, היא קדושה, אין אחים, אין כלום, שתתחתן. אז הוא התכוון לומר, תתחתן. אמר רבא, מהי ניחוש לה? מה שייך לחשוש בו? האמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, בעל שאמר גירשתי אשתי נאמן. אם הוא נאמן לומר גרשתי אותה, אז הוא צריך להיות נאמן גם להתיר אותה. מכוח זה שהוא אומר, אין אחים. כן? הוא הרי יכול להתיר אותה לאיבום.
זה מה שהוא רוצה להגיד כאילו.
כן, שאלו אותו, אשתך יכולה להתחתן או יש איבום? שאלו אותו, מה קורה עם אשתך? הכוונה היא, האם יש איבום? יש אחים? אז הוא אומר, אשתי יכולה אפילו להתחתן לכהן גדול. הוא מתכוון לומר, אין לה בעיה, יום אחרי שאני נפטר היא מתחתנת. אין לה בעיה. אז הרבה אמר, מה שייך לחשוש פה? הרי אתה אומר, יש לו מיגו, יכול לגרש אותה בכל רגע. אז אם אתה אומר שיש את המיגו הזה, אתה מאמין לו כשהוא אומר, גרשתי אותה, מאחר והוא יכול לגרש אותה עכשיו. נכון? בעצם המיגו, אז באותה מידה תאמין לו כשהוא אומר, היא לא חייבת בייבום כי אין לי אחים, מאחר והוא יכול לומר, היא לא חייבת בייבום כי גרשתי אותה, או כי אני אגרש אותה עכשיו. יש לו כוח לפתור אותה מהייבום. יש לו כוח לגרש אותה ברגע זה. אז שוב, הסיפור כזה, בן אדם שוכב, אסף למות, שאלו אותו, האם יש אחים, האם אשתך צריכה ייבום? הוא אמר, לא, היא יכולה להתרתן אפילו לכהן גדול, תחתנו אותה מחר. אז עכשיו כשהוא מת, רבא שואל, בעצם למה נחשוש? הרי היה לנו ציטוט בשם רבי יוחנן, שבעל נאמן לומר, גירשתי את אשתי, יש לו מיגו. שאלנו הרי, רבי יוחנן אמר, הוא לא נאמן? אמרנו, לא, תלוי. הוא לא נאמן אחרי שהיא זנתה. אז אני לא אמין לו שהוא גירש אותה לפני 30 יום. אבל בעצם הוא כן נאמן עכשיו, אם אין מעשה זנות מכאן ואילך, הוא בא ואומר, גירשתי את אשתי, הוא נאמן, כי הוא יכול לגרש אותה ברגע הזה. אז המיגו עומד שריר וקיים, תרצנו אותו. כן? אנחנו נראה בהמשך הסוגיה שהגמרא תקשה על התירוץ הזה, אבל בשלב הזה התירוץ שריר וקיים. רבי יוחנן אין סתירה, רבי יוחנן אמר הוא נאמן, הכוונה היא מכאן ואילך, רבי יוחנן שאמר לא נאמן, הכוונה היא אחורנית, הוא לא נאמן על אחרי שהיא נתפסה שהיא זנתה. חגי, כן? אוקיי, עכשיו, אותו אדם על סף למות, הוא אומר, אין ייבום. אומר רבא, למה שלא נאמין לו? באותה מידה שאתה מאמין לו כשהוא מגרשתי מאחר בו יכול לגרש, אתה הרי תפתור אותו מהייבום, כי הוא יכול לגרש בכל רגע, תאמין לו גם כן כשהוא אומר, אין ייבום, כי אין אחים. כן? אמר לה, ביי, והקיעת הרבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, בעד שמה גרשתי את אשתי אינו נאמן. הוא אמר לו, רגע, יש סתירה לציטוט הזה של רבי יוחנן. יש לנו ציטוט שרבי יוחנן אמר שבעל לא נאמן לומר גירשתי את אשתי. אמר לא, אז רבא אמר, מה, אני לא מבין. ולאו מי לא שנינו, כאן למפרע וכאן לאבא, הרי תרצנו את הסתירה. מה אתה מביא לי סתירה בעמוד הקודם? תרצנו אותה. אז הוא ענה לו, עכשיו תירוץ, חבר'ה, את השורה הזו אתם צריכים לזכור. השורה הזו עכשיו היא יסוד ללימוד הלכה בכל השס. הוא אמר לו, ואשנויי ניקום ולסמוך. רק בגלל שתרצנו עכשיו נסמוך על זה להלכה, וזה חוזר ליסוד שדיברנו עליו לפני כחודשיים, אז כשאמרתי לכם שהמשך היסוד הזה נדבר עוד שנה, אתם זוכרים עוד חצי שנה. אנחנו דיברנו על יסוד, שהגמרא תמיד שואלת שאלות קשות, ונותנת תירוצים שהם שינוי דחיקי. אתם זוכרים? דיברנו על זה. אמרנו שזה יופיע לנו בראשונים כל הזמן וגם להלכה. לא כל תירוץ של הגמרא זה תירוץ שהגמרא עומדת מאחוריו. לפעמים הגמרא אומרת, לא דחקת אותי, לא הוכחת נגדי, אני יכול לתרץ ככה, אני יכול לתרץ ככה. הכלל הוא שכשהגמרא מתרצת, הגמרא אומרת שינוי דחיקי, והוכחנו את זה מהגמרא אז. הוכחנו אז שזה מוכח מהגמרא. פה אנחנו רואים עוד פעם את היסוד הזה. שהוא אומר לו, נכון, תרצת. אבל בגלל שתרצת, אתה עכשיו הולך לסמוך על זה, להתיר אישה לשוק ולעבור לאיסור חנק שהיא תתחתן? יפה, היה לך סתירה בדברי רב יוחנן, אמרת, אני יכול ליישב ככה. פה אנחנו רואים, למרות שהגמרא לא אמרה את זה באיסוס, אבל תירוצים של הגמרא הם לא בהכרח שהגמרא עומד מאחוריהם. זה למה שהגמרא לפעמים אומרת, די קנמי. התירוץ הזה אפילו מדויק. הכי נמי מסתברא. התירוץ הזה אפילו מסתבר, הוא לא סתם תירוץ.
זהו. קושיות לא פוסקים עליך, נכון?
אז קושיות הרבה פעמים יותר מורות לי את הכיוון של הגמרא מאשר תירוצים. מה שאני אומר עכשיו זה ראש. זה ראש בסוכה, זה לא אני. זה יסוד שהשלה הקדוש בהתחלת תורה שבעל פה הוא מצטט בשם הראש. טוב, חזרה לסוגיה. אז פה
יפה,
אבל הם יודעים את האיחוס.
רחנו אותם לילד שבת.
אז רבא רצה להתיר על סמך היישוב בעמוד הקודם, אביי הקשה עליו מהסתירה ששאלנו בעמוד הקודם. רבא אמר לו, מה אתה מקשה? הרי תרצנו את הסתירה. אביי ענה לו, לא כל תירוץ אתה יכול לסמוך עליו להלכה. אמר לרבא לרב נתן ברמי חושלה. רבא אמר לרב נתן ברמי, הלכה למעשה אל תסמוך על התירוץ בשיטת רבי יוחנן. מי אמר שבעל נאמן לומר גירשתי את אשתי? יש לנו סתירה בדבר, תחוש לסתירה, אל תתיר אישה רק כי בעלה אומר גירשתי אותה. חוש לה, תחוש לסתירה בדברי רבי יוחנן. ואתם רואים שככה נפסק. עכשיו הגמרא ברגע שהתחילה לדבר על חוש לה, היא תביא לנו עוד מקרה של חוש לה. ההוא דהבה מוחזק לן דלת לי אחי. היה אדם, כולם מכירו אותו כבן יחיד, אין לו אחים. עכשיו הוא נשוי ואין לו ילדים. אשתו, כולם חושבים, הוא הולך למות, היא תתחתן עם מישהו אחר, אין בעיה, אין ייבום, אין אחים. עכשיו הוא שוכב על ערש דווי, ואמר בשעת מיטה, דלת לי אחי. הוא על סף למות, הוא אומר, חבר'ה, אין לי אחים. אבל אנחנו נראה בהמשך הסוגיה, שבעיר היו שמועות שיש איזשהו אח, ויש עדות שיש איזשהו אח במדינת הים. אמר רב יוסף, מה אליך הושלה? מה צריך לחשוב? שאישה תתחתן. חדה דמוסק לן דלת לי אחי. ועוד אמר בשעת מיטה דלת לי. כן? אז רב יוסף...
מה העניין של שעת מיטה? יש כזה עניין שכאילו שאומרים בשעת מיטה, זה כאילו זה אמת.
לא יודע, לא. העניין הוא שאתה כבר לא יכול לברר. יש, בקניינים, אנחנו נראה בעמוד ב', זה המשנה של עמוד ב' היום. שבן אדם יכול לעשות קניינים בשעת מיטה ויש להם יותר תוקף. זה תקנה מיוחדת, נדבר בעמוד ב', זה בקניינים. אז רב יוסף אמר, מה הבעיה? שאשתו תתחתן, חזקה, מה שידוע לנו אין אחים, הוא מעיד שאין אחים, שתתחתן לשוק. אמר לאביי, ישוב אביי הוא זה שבא וחש ואומר, העם רדי כעדים במדינת הים, תיד עדית ליחי. אבל השמועה בעיר, אנשים אומרים שקיימים איזשהו עדים באיזשהו מקום, שיודעים שיש לו אחים. אז רבי יוסף ענה לו, מה אתה רוצה? השתמיע, תלת ניהו כמן. אבל הם לא פה. אז מה אם מישהו אומר ששמעו שיש? אין לנו עדים פה. להוויינו דרבי חנינה? האם זה לא זה אלא מקרה של רבי חנינה? דאמר רבי חנינה, עדים בצד הסיטן ותיאסר? יש מציאות כזו. אישה שנשבטה, ויש עדים שהיא נשבטה, אז אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שהשובים בעלו אותה בזמן שהיא נשבטה, ואז אם גוי בעל בת ישראל, אז היא כבר לא ראויה לכהן, וממילא היא פסולה לכהונה. אבל אם אין לנו עדות, אין לנו מידע איפה היא הייתה בשבוע האחרון, היא נכנסת ואומרת, שבו אותי, אבל אני תורה, לא באו עליי. אז אנחנו אומרים, במקרה כזה, מאחר ואין לנו עדות, הפשע עשר הוא הפשע יתיר, יפה. עכשיו, מה קורה אם יש איזשהו שמועה שבאיזשהו מקום יש עדות שהיא נשבטה? אז על זה, על זה אמרנו רבי חנינה, אתה לא יכול לאסור אותה כי שמעת שיש עדים באיזשהו מקום. ברגע זה אין עדים. היא נכנסה לבית דין, והמידע היחיד שיש לך שהיא נשבטה זה ממנה. אז הפשע שרו הפשע התיר. אל תאמר, הרי השמועה אומרת שהיא קיימת עדות. ברגע זה אין עדות, ובאמת כך קרה עם הבנות של שמואל. הבנות של שמואל נשבו, הם באו לבית דין והם נתנו את ה... הם העידו, נשבינו ולא נגעו בנו. ואז בסוף תראו להם, הם התחתנו עם כהנים. אמר לאביי, אז שוב, מה הלך פה? הבן אדם על ערס דווי. הוא מוחזק שאין לו אחים. הוא אומר על ערס דווי, אין לי אחים. הוא נפטר, רב יוסף רוצה להתיר לאשתו להתחתן. אמר לו אביי, רגע, הרי יש שמועות שיש אישה. אז הוא אמר, אז מה אם יש שמועות? האם זה לא זהה למקרה של רב חנינה, של רב חנינה, שרבי חנינה אמר שכשהעדים לא פה, זה שיש שמועות שיש עדים לא נאסור בגלל שמועות, ברגע זה אין עדים, זה שאומרים שיש עדים בחוץ לארץ לא מעניין אותנו, לא ידוע לנו, אילו היה ידוע לנו שיש עדים בסדר, זה שיש שמועות, לא מתחשבים בזה, ברגע זה הם מסתמכים על מה שהיא אמרה. אז רב יוסף טוען, ממילא נאמין לבעל כשהוא אומר אין לי אחים ואני צודק להתיר את אשתו להתחתן ללא ייבום, כן, ללא ייבום או לא חליצה. אמר לה אביי, אז אביי חוזר וטוען, אם הקלנו בשבויה משום דמנב לנפשה לגבי שווי, האישה ברגע ששווים אותה, היא עושה את המקסימום להתנבל, שאם לא יהיו מעוניינים בה. היא תעשה את המקסימום, כל לכלוך, כל צועה, כל דבר, לא תסתרק, לא תשטוף את הפה, הכל שהיא תהיה משהו יותר מגואלת בעיניהם, שהם לא ירצו להתקרב אליה. אז היה איזשהו סברה שהיא עושה השתדלות, וזה בשליטתה במידה מסוימת, אז חזל הסכימו לכל מיני קולות, כולל הקולה הזו, שאם אין לי עדים נוכחים, אני אומר, הפה שעשר הוא הפה שהתיר. נקל באשת איש, אבל בגלל זה אתה גם רוצה להקל, להתיר את האישה הזו, שבעצם התורה מחייבת שהיא תנסה ליבם. עכשיו, המילים פה באשת איש, אז זה מאוד קשה, כי לא אשת איש, הרי בעלה מת, יש איסור לאו, לא תנסה, יש את המת החוצה לאיש זר. יש לאו שהיא תנסה, זה לא... אז פה אומרים שזה מחזקה לחזקה, הרי היא הייתה מוחזקת כנשואה. ואז היה עליה איסור קרת, היה עליה איסור הרגבל יעבור של אשת איש. היא אף פעם לא יצאה, הרי היבם נכנס מכוח הבעל, ליסה אותה, נכון? ייבום זה הרי הוא לא צריך לעשות מעשה קידושין. אז אומרים, בגלל זה הגמרא השתמשה, והמושג הוא שהיא עדיין כפופה לאיסור של אשת איש. אבל זה דוחק. זה, פה הראשונים כבר מתקשים ליישב את הלשון הזה. אז הוא אמר, איך אתה יכול להשוות? שם אני מאמינה, אני לא מתייחס לזה שיש שמועה שיש עדים, כי אני יודע שהיא עושה את המקסימום להתנבל בעיני השובים, יש לה איזושהי שליטה, אני אומר, מתוך כך ההנחה היא שאני אמינה. פה, למה אתה מאמין לבעל? יש שמועה שיש עדים, הוא אומר, אין לי אחים, אז מה? אמר לרב על רב נתן ברמי, חוש לה. אז רבה באמת אמר לרב נתן ברמי, תחוש לה, לרבן גרשום יש שני פשטים הפוכים. פשט אחד, חוש לה, תחוש לזה, ואל תתיר אותה. פשט שני, תחוש לא, תחוש למה שהם סמכו על, על העדות של הבעל. כן, ותתיר אותה.
חוש לדור, חוש לאישה.
טוב, מי רוצה לסכם את מה שראינו עכשיו? אני אסכם, ואז אחד מכם. היה לנו סתירה, התחלנו בסתירה בדברי רב יוחנן, האם יש נאמנות לבעל כשהוא אומר גירשתי את אשתי? אמרנו או שיש חזקה נגדית ובגלל זה לא נאמין לו, כי למה אף אחד לא שמע על הגט הזה? למה הרי היא מוחזקת כאשת איש? או שנאמין לו בכוח המיגו וזה לא נחשב כעדות מנגד, ונאמין לו כי הוא יכול לגרש אותו עכשיו, זה גם יכול לומר גירשתי. הבאנו סיפור שהיה אדם שאמר על אשתו שהיא ראויה לכהן גדול, היא יכולה להתנסה. אז רב החשב, אין בעיה, נאמין לו, מכוח רב יוחנן, שאמר שמאמינים לאישה. אביי שאל אותו, הרי יש סתירה בדירי רב יוחנן? רב אמר, ישבנו את הסתירה. אביי אמר, מי אמר שהיישוב הזה הוא יישוב חזק? זה יישוב מתוך מרם, מי אמר שזה הלכה למעשה? ולמעשה, רב ההורה לרב נתן ברמי, תחוש לזה, אל תסמוך על היישוב הזה. ישנו סתירה בדברי רב יוחנן, לא מאמינים לבעל כל כך בקלות שהוא גרש את אשתו. אז היה לנו סיפור שני, שבן אדם היה חזקה שאין לו אחים, והוא על ערס דווי אמר, אין לי אחים, אבל יש איזושהי שמוע שקיימים עדים שיודעים שיש לו אחים. רב יוסף אמר, נתיר לאשתו להינשא לשוק. אביי אמר, רגע, למה? הרי יש שמועות. רב יוסף אמר לו, כמו שמתירים לאנשים שנשבו, למרות שיש שמועות שיש איזשהו עדים במרחק. אביי אמר, מה זה דומה? שם יש סיבה. שיודעים שהיא נשבתה, לא שהיא נבלה. אז הבאי אמר לו שם הקלו, הרי יש לה שליטה, היא שבויה, רחמו עליה, יש לה שליטה, היא יכולה לנבל את עצמה. פה למה שייך ללמוד משם לפה, ולמעשה היה לנו שוב הוראה של רב אל רב נתן ברמי, חוש לה. שתי שיטות פרבני רשום, מה הוא אמר לו בעצם? בכבוד.
טוב, אז היינו ראינו שתי דעות ברבי יוחנן, אנחנו נסביר את דברי רבי יוחנן, האם בעל נאמן, כשהוא אומר גירשתי את אשתי, כן, וראינו בעצם שמתרצים בזה, יש מי שמתרץ בזה, שזה לא סתירה בעצם, אלא זה כאן לאבא וכאן למפרע. ועוד ראינו בגמרא שבעצם על איש הלסמוך, אמנם התירוצים, אם אף על פי שהתירוץ יושב, על תירוצים כאלה לא, אי אפשר לסמוך להלכה. אף דווקא התירוצים האלה, בכלל, קליות, תירוץ, זה שאפשר לשנות משהו ולתרץ משהו, זה לא משהו שאפשר לפתור מזה הלכה. אוקיי. עוד מקרה היה, לגבי אותו אחד שאמר שאין לו אחים בעצם, בשעת מיטה אמר שאין לו אחים, והשאלה בעצם
אתה עוקב? אתה הבא?
אני כן, אני משתדל להקב. אני מקווה ש... אתה חייף יותר מדי, אתה הבא בתור.
אני עושה חשבון שעדיף להשקיע את הזמן בזה משל להספיק עוד דף.
אני מקבל, מקבל את החשבון הזה. כן. אותו אחד שהיה לו אחים, שלשעת מיטה אמר שיש לו אחים, שאין לו אחים. סליחה. הוא היה מוחזק בעיר שלו שאין לו אחים. שעת מיטה הוא אמר גם שאין לו אחים. אז השאלה שנשאלה היא בעצם האם לחוש לו, האם לחוש לזה, האם צריך לחוש שמה יש לו אחים?
כי היו שמועות.
כי היו שמועות שיש לו אחים, או לסמוך על מה שאמר בשעת המיטה שאין לו אחים. אז הבאי הסביר שזה צריך להתייחס לזה כמו שבויה.
רב יוסף,
שיש לנו שמועה,
רב יוסף שהוא התיר,
אפשר להתייחס לזה כמו שבויה, כמו שבויה שאומרת נשבתי בתורה אני, אבל יש לנו עדים ששמעו שהיא נשבתה, שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם וכו'.
לא ברור שהם קיימים, יש שמועות שיש עדים,
כן, יש שמועות כאלה, וגם בזה הקלנו. אז תרצו בזה בגמרא, שבאמת לגבי שבויה יכלה לנבל את עצמה ולעשות את עצמה, הייתה לה כנראה איזושהי סוג של שליטה על זה שאם היא תיבעל או לא, שיכלה לנבל את עצמה. אבל בזה, באשת איש, צריך לחוש לזה, לחוש לאיסור. בזה מה שאמרנו, יש שני פירושים מפורשים. לחוש לה, הכוונה, אומר רבנו גרשום צד אחד, לחוש לה, כלומר לאסור אותה, שהיא כאשת איש בעצם, שהיא נבלה לאשת איש, ולחוש לה הכוונה להקל לה, שהיא בעצם, איך זה, עוד פעם, תשלים אותי עם הפרשנים?
חוש לה להתר.
חוש לה להתר, כן. חוש לה, כמו נגיד עם הפיק.
יא, ככה אתה הסברת, יפה. מעניין שהרבינו גרשום, הפשט הבסיסי שלו זה חוש לה להתר, והיא כדמרי לאיסור. והרשב"ם אומר חוש לה לאיסור, נקודה. אל תתיר כזה מקרה. אותם מילים, מחלוק, תכף להבין. טוב, אמרנו במשנה שאם בן אדם נכנס לבית דין ואומר לנו, זה אחי, ראובן נכנס, אומר שמעון, הוא אחי, אז הוא נאמן. אמרנו, הוא נאמן על החלק שלו בירושה. הוא לא נאמן להוציא מהאחים, הוא עד אחד, הוא לא יכול להוציא מהאחים את החלק שלהם בירושה. אז עכשיו הגמרא אומרת, רגע, מה קרה במקרה הזה? בסדר, ראובן נכנס לבית דין אחרי שיעקב מת. ראובן נכנס לבית דין ואומר שמעון הוא האח של כולנו, כן? אז המשנה אמרה ששמעון יירש יחד עם ראובן את החלק של האבא, דהיינו, בוא נאמר היו שני אחים, ראובן ולוי. עד עכשיו הם יום הם לעשות חצי חצי. שמעון, ראובן בא ואומר גם שמעון הוא אח, צריך לעשות שליש שליש שליש. אז מה קורה? חצי הולך ללוי, כי אנחנו לא מאמינים לעד אחד לקחת מלוי. החצי אחר, אנחנו אומרים, אתה טוען שהרי צריך להיות שליש, 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 נכון? אז אתם שניכם תעשו בעצם חצי חצי בחצי הזה. אותו שליש שאתה טוען ששימון אמור לקבל, אתה יכול לקחת את החלק שלך בשליש הזה ולתת לו. אתה מחויב לתת לו, כי אתה טוען שהוא אח. כן?
אז אתה לוקח חלק ממנו.
אז את החלק שלך...
ולא חלק מי...
זו העדות שלו, אנחנו מקבלים אותה רק
מה שקשור אליו. רק לגבי ראובן.
כן.
רק לגבי מה שקשור אליו. הוא לא יכול...
הוא לא יכול לדבר בשביל לוי, הוא יכול לדבר בשביל עצמו.
עכשיו.
הוא אחי, הוא אומר הוא אחי, הוא התכוון הוא אחי.
כן, אבל טוב, את המתמטיקה פה אני צריך להסביר יותר טוב. רק שנייה.
אז... תראות את זה מקודם יפה.
אוקיי, בסדר.
אני לא זוכר את ההסבר מקודם.
אם יש נגיד שלושה אחים, עכשיו אתה אומר, עכשיו שומן אומר, הנה, זה פלוני הוא אחי, הוא אחינו. הוא רביעי.
אבל הוא היחידי שאומר את זה.
יפה, אז
עד עכשיו... ואת אחד לא נאמן לו צממון, ולא נאמן לו שום דבר חוץ מלחד
עצמו. אוקיי, שנייה. עד עכשיו, אז כולם היו, אם היה נגיד 100 שקל, אז כולם מתחלקים חלקי 3 מה-100 שקל של
הירושה. תעשה 120, יהיה יותר כאן.
120, כל אחד
מתחלקים. כל אחד מקבל 40.
כל אחד מקבל 40. עכשיו, אתה יודע מה? אל תסבך אותי במתמטיקה. אני גרוע בזה. אז זהו, אני אסביר את זה כמו שאתה... קיצור, שליש, כל אחד צריך לקבל שליש.
כל אחד צריך לקבל שליש.
עכשיו, הוא רוצה לטעון שאנחנו 4 בעצם. אז כביכול, מה היה צריך לקרות? היה צריך כל אחד לקבל רבע. אבל זה לא נכון.
אלה שהאחרים לא סבורים.
אלא אז מה? שוח. אז השליש הזה, לא עכשיו עוד. כל אחד מקבל שליש. בתכלס עכשיו, מה שהוא העיד, הוא משפיע רק על עצמו. אז לכן הוא צריך להפחית בעצם את מה שהוא קיבל, את הרבע, בוא נגיד ככה.
יפה. הרבע. את ההבדל בין, הפרש בין שליש לרבע. הוא טען, אני רק אמור לקבל רבע, אז שיקח, ייקח מהשליש שלו, יוריד את עצמו לרבע, ואת המותר ייתן לאח האחר, כי זה משהו טען שהוא אמור לקבל. הרי כל אחד מהאחים מקבל שליש.
רבע, כמו שאומרים, רוצה רבע, מקבל רבע.
נכון, אז אתה, נכון. זה לא חצי חצי, אלא הוא לוקח את השליש שלו מתוך השליש, הוא לוקח רבע, רבע מהקרן, ונותן לו את המותר, דיין.
הוא צריך לתת לו 10 שקלים,
הוא צריך לתת לו מעט, כן, בוא נאמר,
אם זה
120, אז הוא היה אמור לקבל 40, אם היו 4 אחים, הוא היה מקבל 30, אם יש 3 אחים, הוא מקבל 40, אז הוא צריך לתת לו 10, כמו שאמרת, יפה, נכון. אז הוא נשאר עם ה-30, והוא נותן 10. הוא טוען שכל אח צריך לתת לו 10. אז את 10 שלו הוא נותן.
והוא נראה שאין לו בגוד המתמטיקה.
נו. אומרת הגמרא. אז... ברוך השם.
מסתובב לאט, אבל מסתובב.
ואידך, מי כאמרי? מה שאר האחים טוענים? הרי ראובן נכנס לבית דין, אומר, תכירו, שמעון הוא האח. מה האחים האחרים אומרים לשמעון? אי כאמרי, אחרונה הוא... המה איתו לימו בחלקו ותו לא? אם הם אומרים הוא האח, אז למה...
אם אתה צודק, איך אומרים, מה אתה...
אם הם מסכימים...
אם הוא גם באמת מיליונר, אין בעיה, נצטרף אליו.
אז למה... הוא לא יורש יותר. כן, למה הם לא מחלקים איתו בשווה אם הם מודים שהוא אח? אלא דקאמרי, לאו אחינו. מה הם טוענים? לא מכירים אותו, לא אח, לא, הוא לא אח שלנו. אם הם טוענים שהוא לא אח, אז למה בהמשך המשנה כתוב שכששימון הזה מת, כולם משתתפים בירושה שלו? מה קרה? הם אמרו שהוא לא אח. איך הם יכולים להשתתף בירושה? האם הסייפה, נפלו לו נכסים ממקום אחר, יורשו אחיו אמו. אמרנו שהם כן יורשים איתו בשאר הנכסים חוץ מהירושה מהאבא. האמרי לי, לאו אחונה הוא, הרי הם טענו, הוא לא אח. אז מה פתאום כשהוא מת, פתאום הם נהפכים להיות אח והם יורשים? עונה הגמרא לא צריכה, דקאמרי אין אנו יודעים. כך הסברנו גם כשלמדנו את המשנה. הם אומרים, לא יודעים. לא יודעים, אז ממילא, לא ניתן לו, כי אנחנו לא יודעים, אבל אין בעיה שנקבל, כי לא טענו שהוא לא.
אבל פעם באה, אנחנו כבר יודעים.
לא, הם אומרים, אנחנו לא יודעים. עכשיו, אומרת הגמרא, רגע. אמר רבא, זאת אומרת, מנה לי בידך, ועלה אומר, אני יודע, פטור. כי הרי הוא טוען, אני אח שלכם. הם טוענים, אנחנו לא יודעים. כשהם טוענים, אנחנו לא יודעים, המשנה פטרה אותם מלתת לו בירושה. אז אולי נפשוט מפה שבריא ושמה, בריא לא עדיף. כי הרי הוא בריא, אני אח שלכם. הם שמה, אולי, לא יודעים, אתם לא יודעים, מה אומרת המשנה, לא צריך לתת. אז אולי נפשוט מזה שבריא ושמה אין בריא עדיף. אביי אמר, לעולם הם הלך חייב, אולי באמת בריא ושמה בריא עדיף. כללית, אם בן אדם טוען, אתה חייב לי, אתה לא יודע, הוא כן יודע, שלם. אתה לא אומר לו, אתה אומר אתה לא יודע. אבל למה פה באמת הם לא נותנים לו מהירושה, ושאני האחה, דקמנה לאחר בידך דמי. פה מדובר ששימון גם לא טוען. שימון לא נכנס לבית דין ואומר, שולם אני האח שלכם. ראובן נכנס לבית דין ואומר, שימון האח שלנו. שימון אומר, לא יודע. האחים אומרים, לא יודע. בית דין אומר, ראובן, אתה אומר שהוא אח, תן אתה. הם לא יודעים, אז זה לא בריא ושמה. זה ראובן שהוא בריא בשם שימון. על כזאת טענה באמת אין בריא עדיף. זה שבן אדם אחר אומר, אני יודע שאתה חייב לא, אוקיי, זה לא נחשב בריא ושמה, וממילא פה אני לא אומר בריא עדיף, וזה לא, זה לא אומר כלום מה יהיה במקרה קלאסי של בריא ושמה. אמרנו שאם מת אותו שימון, האח שפתאום מופיע בבית דין, יחזרו נכסים למקומן. אז ראובן, הוא זה שנתן לשימון, הוא מקבל חזרה את הירושה שהוא נתן לשימון. ביי רבה, שבח ששיבחו נכסים מעליהם מהו? מה קורה אם עכשיו הירושה שראובן נתן לשימון עלתה בשווי, מצאו נפט בפיסת אדמה שהוא נתן לו? בשבח המגיע לכתפים לא תיבאי לך, תכי נפלו לו נכסים ממקום אחר דמי. אין ספק שאם זה משהו שהוא עבד ושיבח את הנכסים, אז זה כבר נחשב שזה כאילו הוא הרוויח כסף ממקום אחר, אז זה, על זה אמרנו כבר שכולם חולקים בשווה. כי תיבאי לך, השאלה שלנו היא בשבח שאינו מגיע לכתפים, שבח שלא לא הוא הוציא מכוח עבודתו, שהוא כאילו השקיע את העבודה שלו, שהוא השגיע, נתן כתף לעבוד, לחרוש, לזרוע, הצמיח את האדמה. אז זה כבר נחשב, זה כבר לא מתייחס לירושה המקורית. הוא השקיע, הוא בנה את זה, אז זה נחשב שנכנס לו עוד כסף. העוד כסף הזה זה ירושה אחרת, זה לא קשור לירושה שהוא מן העביר לשימון. אבל מה עם שבח שזה השביח מעצמו? כגון דקלה ועלים, היה לו דקל, הדקל התהווה, ערב אסקה שירתון מי, או עם הקרקע מעצמה, באה לזבל והיא הצמיחה מעצמה, הוא לא היה צריך לתרוח בה. תיקו, אומרת, מה זה יישאר בשאלה? מה יהיה במקרה כזה? נשאר בשאלה. יש לנו עוד שתי דקות, בואו נתקדם. מי שמת... בסדר. בסדר, לא, ריף, מסכים, נעשה חזרה. יש לכם פה? יש שם. יש שם, מתחת לגמרא הזו? יש. וואלה.